אבות פרק ד' משנה ו'.
וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. מצד הזמן אנחנו היום נתחיל מיד בלי שאלות. רבי יוסי למד אצל רבי עקיבא, והיה הרב של רבי יהודה הנשיא. וההתבוננות שלו על כבוד התורה מחייבת אותנו לחשוב קצת מה אנחנו חושבים על כבוד לתורה, מה המשמעות של כבוד. כבר למדנו כמה פעמים וראינו שהכבוד עניינו הכרה בערך של דבר. ערך של דבר או ערך של אדם, זאת אומרת, כשאני מכבד מישהו אני מכיר בערך שלו. אדם מכובד זה אדם שיש לו ערך. דבר שאני מכבד אותו אני מכיר בערכו. זאת אומרת, אם אני מכבד את ארון הקודש אני מכיר בערכו של ארון הקודש. זאת אומרת, כשמישהו הוא חסר ערך אין לו כבוד. אחת הבעיות בדרך כלל זה כשאדם הוא חסר ערך בעיני עצמו, אז הוא מצפה לקבל את ערכו מאחרים, כי אין לו ערך. אז הוא רוצה שאחרים ייתנו לו ערך, ואומר, יכבדו אותו. זאת אומרת, אני רוצה שאתם תיתנו לי כבוד, זאת אומרת, הערך שלי תלוי במה שאתם חושבים או מרגישים כלפיי, כי לי אין ערך באמת. אדם כזה הוא רודף כבוד. הוא רוצה שאחרים יכירו בערכו. זאת אומרת, לא יכירו, ייתנו לו את ערכו. כי באמת אין לו ערך. זאת אומרת, כשאנחנו מכבדים משהו או מישהו, זה כי אנחנו מכירים בערך של האדם או הדבר הזה. אומר הכתב סופר, האדם הוא יצור חסר ערך. האדם הוא ממש מסכן. הוא אומר, אדם, בנו של החתם סופר, הכתב סופר. הוא אומר, האדם רך וחלוש בטבעו יותר מכל בעלי החיים. הוא אומר, כל יצור חי, מזונותיו מצויים, אפילו חתולים, לא יפה להגיד, אבל פחי השפעה, הם מסתדרים, איכשהו הם צדים ציפורים, מחברים, הם מסתדרים. וכשקר בחוץ הם מסתדרים, אני לא יודע איך, הם לא יודע, בתוך מכוניות, הם מסתדרים. מסתדרים. האדם זה היצור היחיד שנשים אותו בחוץ, אם הוא לא דואג לעצמו לבגדים, בית, טכנולוגיה, אוכל, הוא ימות. אנחנו יצורים ממש מסכנים, אומר הכתב סופר. את האדם, שימו אותו באמצע הטבע, אין לו סיכוי. הוא ימות מקור, מחום, מצמא, מרעב, אבל כל היצורים הם מסתדרים. לעומת זאת האדם צריך יגיעה וטרחה רבה. אם כן, הוא גרוע מכל הבריות אשר ברא השם. אנחנו היצורים הכי מסכנים, הכי נחותים, הכי חלשים. אבל לאדם יש אפשרות להיות הכי נפלא, הכי מרומם, הכי מדהים. איך זה קורה? בתנאי שהוא ילמד לחיות נכון. זאת אומרת, אם האדם באמת לומד ומקבל החלטות נכונות, אין עליו. שום יצור לא מתקרב לרסיס מהאדם. היצורים האחרים מתוכנתים לחיות נכון בעולם, הקדוש ברוך הוא דאג להם להכל, הם בעצם סוג של רובוטים חסרי, הייתי אומר חסרי ערך, אבל הערך שלהם מאוד מצומצם. האדם זה יצור שמצד אחד הוא כביכול חסר ערך, אבל אם הוא לומד לחיות נכון כאדם, יש לו ערך ענק. ומה הוא צריך ללמוד? אז אם הוא לומד שטויות, אז לא נותן לו ערך. לעומת זאת, אם הוא לומד תורה, התורה זה ההדרכה האלוקית איך לחיות נכון בעולם כבני אדם. אם אדם מכבד את התורה, אומר הכתב סופר, הוא מכיר בערך של התורה, אז גופו מכובד על הבריות. זאת אומרת, הערך של האישיות שלו, של הגוף שלו, יותר מכל הבריות, מכל היצורים. ושאר כל הבריות, כל היצורים בעולם, מכירים בערכו של האדם. אבל מי שמחלל את התורה, הוא לא מכיר בערך של התורה. הוא אומר, אני כמו שאני. אתה כמו שאתה חסר ערך, אתה לא יודע לחיות בכלל. אתה לא יודע להתנהג, אתה לא מסוגל, אתה חלש, אתה עושה מלא שטויות. יתוש קידמך, אומר המדרש. האדם נברא האחרון, היתוש נולד לפניו. הוא קדם לו במעלה, היתוש יותר שלם מהאדם. הוא מושלם היתוש. כל זבוב הוא מושלם. האדם לא מושלם. הוא לא יודע לחיות. אבל אם האדם מכבד את התורה, הוא מכיר בערך של התורה כדבר השם אלינו. יש פה הדרכה של מי שברא אותנו, איך לחיות נכון בעולם, מה צריך לחשוב, להרגיש, לרצות, להתנהג. עכשיו גופו בעל ערך. עכשיו יש ערך לאדם. אומר המהר"ל כאן בפירוש של המשנה, התורה היא עצם הכבוד בעולם. אמרנו, מה זה כבוד? זה ערך. התורה זה הערך של כל העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. כל העולם הזה זה הסדר של התורה. אז יש לתורה את הפסוקים ואת האותיות ואת המילים, אבל התורה היא גם אנרגיה ענקית שהיא הסדר של כל העולם. מי שמחובר לתורה מחובד לערך של כל המציאות כולה. ולכן כשאנחנו פוגשים תורה, צריך לפגוש את התורה מתוך הכרה בערכה. אומרים חכמים, המאירי כאן אומר, שאחד הדברים הבסיסיים זה כשמישהו מכבד את התורה, זה בא לידי ביטוי באיך הוא מתנהג לאור התורה. מה הכוונה? אם אני מתייחס ברצינות לתורה, אז התורה משפיעה על החיים שלי. אני בן אדם יותר טוב, המידות שלי יותר טובות, ההתנהגות שלי יותר נכונה. אם אני לומד תורה, כמו שדיברנו במשנה הקודמת, רק איזה אתגר אינטלקטואלי, אז זה לא נשמע כמו שאמרנו. זה לא משפיע על החיים שלי. וכשמישהו רואה את הבן אדם הזה, אומר, אוי לו לזה שלומד תורה, ככה מתנהג בחור ישיבה, ככה מתנהג תלמיד חכם, ככה... אומר, זה חילול התורה. לעומת זאת, אם אדם באמת נותן לתורה להשפיע על החיים שלו, זה רציני תורה. אנחנו מכירים בערך שלה. זה משנה את כל החיים שלנו. ואז גופו מכובד על הבריות. אומר הרמב״ם שהכבוד לתורה בא לידי ביטוי בכמה מישורים, בכמה תחומים. אומר, דבר ראשון זה הזריזות בעשייתה. זה מה שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מתייחס ברצינות לתורה, אז אם התורה אומרת משהו, נא להתייחס, תתנהג בהתאם. לא, טוב, אמרו, אז מה אם אמרו? איך אמר לי בשבת איזה בחור ישיבה תיכונית, היינו בשבת באיזו ישיבה, אז איזה בחור אומר לי, טוב, מה שנראה לי אני לוקח, מה שלא נראה לי אני לא לוקח. הוא מחליט מה נראה לו, מה לא נראה לו בתורה. זה לא אחד שמכבד את התורה. אמרתי לו, אבל אתה מתייחס לתורה ברצינות? זה אלוקים אמר את התורה או לא? אם אלוקים אמר שזה מה שמתאים לנו. לא, תשמע, אני לא, לא, בחור ישיבה תיכונית. אומר לי, אני לא אוהב שמתערבים לי בחיים. לא נכנס, אני אומר, אבל הוא לא מכבד באמת את התורה. אמרתי לו, איך אתה יודע לחיות? הוא אומר לי, אני משתדל לברר בעצמי. אמרתי לו, אתה לא יכול לברר בעצמך. פעם ראשונה בחיים שנתנו לך כוס כזאת. לשתות או לא לשתות? איך ידעת? טעמת? אולי זה ציאניד? אולי זה רעל? מה, כל דבר, אתה הולך ברחוב, אתה רואה צמח, אתה אוכל אותו? לא, אם אמרו לך שחמציץ אפשר לאכול בכמות קטנה כי יש בו קצת חומרים לא בריאים, אבל תאכל. אבל אם לא אמרו לך, מה, אתה תואם את כל הצמחים, אולי תמות, אולי זה נפט, אולי זה... מה אתה שותה, אוכל כל דבר? אמר לי, לא, ההורים שלי אמרו לי. אתה סומך עליהם, אתה לא בודק הכל לבד. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לחיות בעולם, זה מתבסס על, קודם כל, על החוכמה של כל הדורות. וזה החוכמה של כל הדורות מתחילה בחוכמה של ריבונו של עולם. בוודאי עם ישראל. אז אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, אם הוא אומר לנו משהו דרך התורה, מתייחסים ברצינות, אומר הרמב״ם, להיות זריזים בעשייתה. דבר שני, אומר הרמב״ם, אם אתה מכבד את התורה, אתה מכבד את מי שמלמד תורה. אם מה שהוא מלמד זה דבר בעל ערך, אז מי שמלמד את זה, זה אדם בעל ערך. יש ערך לאדם, כי בו תלויה האפשרות שלי להיפגש עם ערכה של התורה, ואני גם מכבד לכן את הספרים שהתורה כתובה בהם. יש לי, אני מכיר בערך עד כדי כך שיהודי לא מתבייש לנשק ספר. תחשבו שפרופסור גומר את ההרצאה שלו במתמטיקה, נותן נשיקה לספר מתמטיקה. ישפזו אותו, משוגע זה. מה אתה מנשק ספרים? יהודים מנשקים כל פעם שהם גומרים ללמוד, הם מנשקים את הספר. הם מכירים בערך ש... יש פה ספר תורה. נשקים אותו, מחבקים אותו. נותנים ערך לספר תורה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה בא לידי ביטוי בכמה מישורים. אם אני מכבד תורה. ולכן, אומר הברטנורה כאן על המשנה, צריך כשאנחנו מכבדים את התורה לשים לב לכמה דברים. דבר ראשון, כשאני לומד תורה, אם זה רציני, אני ממש מתייחס לכל מילה שכתובה ברצינות. אני לא אומר, טוב, הם לא התכוונו בערך. זה לא רציני. הוא אומר, לדייק במילותיה של התורה. למה זה כתוב דווקא ככה? רבי עקיבא, כדי להיות רבי עקיבא, דרש כל קוץ וקוץ. הוא דייק בכל דבר. זה רציני. אם יש לנו יהלום בעל ערך מבחינתנו, כל שיוף שם, כל ליטוש הוא חשוב לנו. זה מה שנותן את הערך ליהלום. אם אני סתם איזה אבן, טוב, שבור, לא קרה כלום. למישהו יש יהלום, שבור, הפסיד מיליון שקל, זה חשוב מאוד, נכון? ככל שדבר בעל ערך, הפרטים הם חשובים לנו. אנחנו ממש, מי שמכבד את התורה, אומר הברטנורה, הוא דורש חסרות ויתרות, מראה טעם כל קוץ וקוץ. אין בדבר לבטלה, אין לך כבוד תורה גדול מזה. זאת אומרת, לומדים ברצינות את התורה, ממש, מנסים לדייק. אם רבי יוסי אומר משהו, אנחנו צריכים לדייק. למה הוא אומר כל המכבד את התורה גדול? מה שאנחנו מנסים לפעמים בשאלות, זה לדייק, מה אומרים לנו פה חכמי התורה? אומר בעל עבודת ישראל, כבוד התורה בזה שיחשוב האדם שהתורה לא דבר ריק הוא. כל מילה, כל אות, יש בה רזין גנוזים. כל התורה, כשאנחנו לומדים תורה, אני לומד משהו, אני מנסה להבין את העומק הכי גדול שיש שם. ומי שמחלל את התורה, זה אחד שהוא מתייחס לתורה, כזה סיפורים. הרב הזה, רבי יוסי, היה לו מצב רוח רע, הוא קם בבוקר, אמר, כל המכבד את התורה. בסדר. אז מה אם הוא אמר? זה חילול התורה. אנחנו מתייחסים ברצינות ענקית לכל מה שכתוב בתורה. אומר השלה הקדוש, איפה זה מתחיל? זה מתחיל בזה שלוקחים ילד קטן לבית הכנסת וקוראים בתורה. יש קריאת התורה. שחקים, איזה קופצי, היי, סליחה, אל תביאו אותם לבית הכנסת. זה גורם להם לזלזל בתורה, לחלל את התורה. כבוד התורה, קוראים בתורה? וואו, זה דבר כזה חשוב. אז זה לא רק ילדים, כל אדם. צריך להשתדל לשמוע ולהקשיב באוזניו הפתוחות, כמי ששומע פתגם המלך הבא אלינו. מדבר איתך עכשיו המלך. כן, רגע, סליחה, יש לי פלאפון. אי אפשר, זה לא... אשר אנוכי מצווך היום. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו עכשיו, כשאנחנו שומעים קריאת התורה, יהיו חביבים בעיניך. כאילו היום מתן תורה, עכשיו אתה מקבל תורה. ולכן כשאנחנו שומעים, צריך להיזהר, כשמביאים את הטף לשמוע, צריך להיזהר שאנחנו לא נגרום לחילול התורה, אלא צריך באמת להיות ערים לזה שאנחנו צריכים להקשיב ברצינות. יש כאלה שתוך כדי שקוראים בתורה, קצת מדברים, אחד תוקע על מרתה, מה דעתך? זה חילול התורה, כן? לא יעסקו בשום עניין ודבר, כי אם לשמוע את דבר השם. זאת אומרת, מי שמכבד את התורה, נותן ערך לתורה, הוא באמת מקשיב ברצינות רבה לשיעור, ללימוד תורה. כשהוא לומד תורה, הוא מתייחס לזה ברצינות. אומר רבי משה בן מחיר בספר סדר היום, בזמן הארי הקדוש. אוזני כל העם אל ספר התורה, וידוע הוא לכל, כי התורה היא מקור כל הברכה והשלום והחיים. הוא מכיר בערך של התורה. מי שנוטה אוזנו לשמוע אל דבריה ולקיים אותה, מקרב אליו ברכה וחיים ושלום, ומכבד את התורה, כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו אצל רבי עקיבא. כשאנחנו ניגשים לתורה, אנחנו למעשה מכבדים את מה שאנחנו לומדים ואת מה שאנחנו שומעים, ומתוך כך אנחנו, אם התייחסנו ברצינות לתורה, זה משפיע על החיים שלנו. ואומר המאירי, מאתר את התורה בנועם מידותיו, שזה ודאי כבוד התורה, שלומדיה הם בעלי מידות מתוקנות, ומתוך כך הוא מכובד על הבריות. לכן זה נפסק להלכה באמת בטור בסימן ריש פי בית, מה זה כל המכבד את התורה? למשל, לא נוגעים בספר תורה, בקלף של ספר התורה, ביד. זה חילול התורה, זה זלזול בתורה, זה דבר כזה קדוש שנוגעים רק עם בגד, לא נוגעים ביד בתורה, בקלף של ספר התורה. כשבאים אנשים לקרוא בתורה, הם אף פעם לא מנשקים את הקלף ביד או עם הפה, תמיד עם הטלית או עם איזה בגד, כן? לא נוגעים בתורה עצמה. כמובן שלא ייכנס אדם עם ספר תורה לבית המרחץ, זה גם לא לבית הקברות, לא נכנסים עם תורה לבית הקברות, ולא ייגע בספר תורה בלא המטפחת, ולא ישים את ספר התורה על הכיסא שהוא יושב עליו. לכן מקפידים הרבה מאוד גם לא לשים חומשים על ספסל שיושבים אנשים. ועל דרך זו הוא ממשיך ומסביר לנו איך להתייחס נכון לתורה ולכל ספר קודש. אם ספר כזה נמצא על הרצפה, אנחנו לא מסכימים. יהודי לא יכול לראות ספר קודש על הרצפה, אין, זה לא יעלה על הדעת, כן? אנחנו מתייחסים בכבוד לספר, מנשקים אותו. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מפני מה זכה אחאב למלוך 22 שנה? אחאב לא היה מלך כל כך, היו שם הרבה בעיות בזמנו, אלא לפי שכיבד את התורה שניתנה בכף בית אותיות. הוא היה הולך ממקום, הוא היה מכבד תורה, הוא בעצמו לא היה, אבל הוא כיבד תורה, כן? זאת אומרת, כשאנחנו מכבדים את התורה, אז אנחנו מתכבדים בעצמנו. לכן גם לא להרהר בדברי תורה במקומות מלוכלכים, מתונפים, בשירותים, ולא בידיים לא נקיות. זאת אומרת, אנחנו ניגשים לתורה בצורה מכובדת, כן? ולכן מתוך שאנחנו מכבדים את התורה, אומר השולחן ערוך, חייב אדם בכבוד רבו וביראתו אפילו יותר מאביו. זאת אומרת, לכבד את הרבנים כי הם מלמדים תורה. הם מעבירים לעולם את הדבר שהוא עם הערך הכי גדול. לא לעשות מריבה עם רבו, ולא להתרעם עליו, ולא לחלוק עליו, ולא להורות הלכה בפני רבו, וכשרב נכנס אז לקום, זה כבוד, כן? ולא לעשות את עצמנו שלא רואים אותו, אסור להעצים עיניו, לא ראיתי, תקום, בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו מכבדים תורה, מכבדים את הרבנים, אומר בעל מדרש שמואל, שלפעמים כבוד התורה זה בזה שהחכמים עובדים. מה הכוונה? שהם לא נסמכים על הציבור. הרמב״ם אומר שתלמיד חכם שמקבל כסף מהציבור ואז הוא לומד, אומר, יש בזה חילול השם קצת. זה לא מכובד. כי הציבור קצת מתרעם. מה? שילך לעבוד. גם היום יש כאלה שאומרים את זה. להלכה כל הפוסקים אומרים שאם מישהו לומד תורה, הציבור מחזיק אותו וזה בסדר. אבל עלול להיות רבנים שמלמדים תורה, גם עליהם אומר הרמב״ם, שיהיה להם מקצוע. שלא יתפרנסו מזה שמלמדים תורה. ללמד תורה זה צריך להיות דבר כל כך נקי וטהור, שלא יהיו חשבונות ושיקולים. טוב, הוא מקבל 10,000 שקל, 100,000 שקל, רגע, עצור. הוא לא מקבל משכורת מזה שהוא מלמד תורה. זה המצב, אומר הרמב״ם, הבריא. אבל, אומר בעל מדרש שמואל, יש מצבים שדווקא אם התלמיד חכם עובד, זה לא כבוד לתורה. אומר, למשל, אם התלמיד חכם הוא סבל, תראו לזוכרים, הרב הראשי בא אלינו הביתה, את איזה מקרר להרים פה? לא, סליחה, כבוד הרב, מה אתם מרים לי מקררים? זה לא מכובד, נכון? אומר, לא מובן מאליו שתלמיד חכם הוא סכניק, וואלה, אתה הרב של ירושלים, מה אתה מתקן לי את המכונית? לא מתאים לי. לא מכובד. זאת אומרת, אומר בעל מדרש שמואל, צריך לדעת ש... יש מצב שתלמידי חכמים אכן כן מקבלים משכורת מהציבור כי זה כבודם. ושלא יצטרכו לחפש עבודות לא בתור סוכן ביטוח ולא מתווך דירות ולא מוסכניק ולא מנקה מדרגות. אז כן, כי אם יראו חכם אחד נושא סבל, כל רועיו ילעיגו לו. זה תלמיד חכם, נו באמת, לא מתאים. אתם בדיוק מכוונים למה שהוא אומר. הוא אומר, בזמנים ההם, בדורו של הלל הזקן ורבי יוחנן הסנדלר ורבי יהושע פחמי, מי שלא עבד זה היה חילול התורה. אבל הוא אומר בימינו, תנסו לחשוב על זה באמת, שמגיע הרב של ירושלים אליכם הביתה ואומר, באתי לתקן פה את החשמל.
מצוין,
אני מכבדת אותו
מאוד.
מצוין
אפילו.
נראה
אותי.
יש הבדל בין...
הוא לא היה רב ראשי, אבל הוא היה תלמיד חכם.
יש הבדל עצום בין סנדלר תלמיד חכם, ובנאי תלמיד חכם, ומוסכניק תלמיד חכם. כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם. כל יהודי חייב להיות לומד תורה ברמה מדהימה. אבל יש אנשים בעם ישראל שהתפקיד שלהם זה להעביר את התורה לדור הבא. הם אלה שמלמדים את התורה. כולם צריכים ללמוד תורה ולהיות תלמידי חכמים. ברור שכולם צריכים לעבוד. אבל השאלה, אלה שמלמדים את התורה, האם הם צריכים לעבוד או לא? אומר בעל מדרש שמואל, פעם זה היה מקובל שתלמיד חכם שמעביר תורה הוא גם עובד. יש קהילות בישראל שהיה מקובל שתלמידים אצל התימנים, גם בג'רבה, היו מקומות שהיה מאוד מקובל. לא כשהוא היה הרב הראשי לישראל. אם הרב עובדיה בתור רב ראשי לישראל היה מוכר סוכר במכולת, נראה לי...
בתור נער, הוציאו אותו משם כדי שלב ללמוד תורה.
הרב שלו היה מוכן לעבוד במקומו.
אז לכן, למה לא הולך... לכן, אומר בעל מדרש שמואל, צריך לדעת שכבוד התורה בנושא של המקצוע, של העבודה, בימינו, אם מישהו הוא ראש ישיבה, לא מתאים שהוא ילך לעבוד במוסך. אומר, זה לא כבוד התורה.
זה ראש ישיבה, ראש חינוך.
זה מה שהוא אומר, הוא מקבל את המשכורת שלו מזה שהוא מלמד תורה וזה כבוד התורה. הוא אומר בזמן התנאים זה לא היה ככה, הוא היה מלמד תורה בחינם. אז היום זה שמישהו מקבל משכורת על זה שהוא מלמד תורה, הוא אומר זה בסדר.
אבל מה עם עשרה בתנאים? אם יש עשרה בתנאים בסדר.
אבל אם יש, לא, בתלמידים זה תלמידי חכמים.
זה עשרה אנשים שלומדים תורה. אני מדבר על אלה שמלמדים. בסדר?
אם יש חברה שלמה של לומדי תורה, אני לא יודעת. למה שאני לא אישית?
אתה יודע, אם זה מלמד, היום כל אחד חושך עבודה מחובבת. הוא המעביר.
זה מצוין, זה מצוין, זה מעולה. אמרנו כל אדם מישראל צריך להיות תלמיד חכם, כל מוסכני, כל נגר, כל סנדלר, כל סבל, כל עובד בזבל צריך להיות איש תורה שהוא לומד המון תורה. אבל יש בעם ישראל אנשים שהאחריות שלהם זה להעביר את התורה לדורות הבאים, ללמד את התלמידים. אלה אנשים שזה צריך להיות כל העיסוק שלהם, ולא ללכת להיות סבלים.
זה הפרנסה שלהם, כמו מורה, זה הפרנסה שלהם.
נכון. אז זה כבוד התורה. צריך להכיר בזה. יש, שוב, אני לא אחזור על זה הרבה עוד, אבל באמת יש מושג בעם ישראל שנקרא שבט לוי. השבט הזה, הציבור מפרנס אותו. השבט הזה אחראי להעביר תורה בעם ישראל. הם מסתובבים בכל העם ומלמדים תורה. והציבור אומר, שווה לנו לשלם לכם מעשרות וכסף כדי שתעבירו תורה, תלמדו את הילדים שלנו, תלמדו אותנו, ועל ידי זה נוכל להתקדם ולהיות סנדלרים תלמידי חכמים ונגרים תלמידי חכמים ועורכי דין תלמידי חכמים. אז יש חשיבות לאנשים שהם מעבירים תורה והציבור מחזיק אותם, וזה חשוב מאוד. ולכן כל מי שמחזיק תורה, מעמיד ישיבות כדי שלא תימות התורה חס ושלום, כי אם אין גדיים אין תיישים. כדי להיות סנדלר תלמיד חכם הוא צריך ללמוד תורה, וכשהוא לומד תורה הוא לא יכול להיות סנדלר כי אז הוא לא ילמד. אז צריך שהציבור יגיד, אנחנו מחזיקים ישיבה כדי שיגדלו פה סנדלרים תלמידי חכמים ונגרים תלמידי חכמים ורואי חשבון תלמידי חכמים, הכל בסדר. אבל צריך שכל אחד שרוצה לגדול בתורה הוא צריך ללמוד. ואומר בעל משנה ברורה החפץ חיים, הוא אומר צריך שהציבור יספיק צורכי האנשים שהם בני תורה כדי שיהיה יכולת באדם לעסוק בתורה, וזה כבוד התורה. כשהציבור מכיר בערך של התורה, הוא אומר אני מוכן להחזיק אנשים שילמדו תורה, זה דבר בעל ערך. יש אנשים דרך אגב שאין להם שום בעיה להכיר בערך של האקדמיה. אני מוכן שמהמיסים שאני משלם יחזיקו את הסטודנטים, מלגות, את המרצים, אבל לא בחורי ישיבה, בחורי ישיבה שילכו לעבוד. זה לא כבוד התורה. כבוד התורה שאני מכיר בערך של התורה, ואני אומר חשוב להחזיק אנשי תורה, להחזיק לומדי תורה, זה חלק מכבוד התורה. ולכן אנחנו מכבדים את התורה עצמה, את מה שכתוב, אנחנו נסים לחיות את מה שכתוב, אנחנו מכבדים את הספרים, אנחנו מכבדים את הרבנים, אנחנו מכבדים את לומדי התורה. זה כבר דרגה אחרת לגמרי של התנהלות. ולכן מה שרבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, מי שמכיר בערך של התורה, הוא מכיר בלבוש של התורה, בהופעה שלה, בספרים שלה, במי שמחזיק אותה, במי שלומד אותה, גופו מכובד על הבריות. הוא מקבל מזה ערך. למה? כי מישהו מכיר בערך של דבר כמו התורה, שנותנת ערך לכל החיים שלנו, החיים שלו מקבלים ערך. הוא הופך להיות אדם בעל ערך. וכל מי שמחלל את התורה, זאת אומרת, הוא לא מכיר בערך של התורה, אז הוא לא מוצא ערך בעצמו גם כן. ולכן אומר הרמב״ם בהלכות תפילין ומזוזה, שמי שהולך ממקום למקום וספר תורה עמו, לא יניח ספר התורה בתוך שק ויניח אותו על החמור וירכב עליו. מי שראה תמונות של הרב גורן במלחמת ששת הימים, ראיתם? הוא החזיק ספר תורה ביד כל המלחמה, והוא היה תחת אש כבדה באזור עזה, הוא שכב ספר תורה עליו, והוא התלבט באיזה שלב, ירו עליהם פגזים אם הוא צריך לשכב על ספר התורה כדי שהספר תורה לא ייפגע, או לשים את הספר, ואז הספר, זה התלבטות קשה, מה יותר כבוד לספר תורה? הוא לא עזב את הספר תורה כל המלחמה. מי שמחזיק ספר תורה נותן כבוד, זה משנה את כל החיים שלו. מלך ישראל הולך עם ספר תורה כל הזמן. זה ערך עצום לחיים בכלל. ולכן צריך לדעת שמי שנמצא עם ספר תורה, כל מי שיושב לפני ספר תורה, יושב בכובד ראש, באימה ופחד, ויכבדהו כפי כוחו. וכל מי שמחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. זה אומר אין לו ערך בעצמו. אז רבי יוסי, שהוא הרב של רבי יהודה הנשיא שכתב את כל המשנה, אומר רבותיי, הכל מתחיל ביחס לתורה. ומזה גדל התלמיד שלו, רבי יהודה הנשיא. צהריים טובים.
‫מה זה לא יודעת? ‫-בוא, יפה לי, יפה לי. Thank you.